לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כף דלת בחיסלב, תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. אנחנו נפתיע, לא נתעסק, לא בתיקי נתניהו, לא בשחיתות, לא בהאשמות, דבר על עניינים אחרים לגמרי. נשיאה 41 של ארצות הברית, ג'ורג' בוש, האב, הלך אתמול לעולמו. אנחנו נדבר על האיש, על יחסו, יחס ממשלו לישראל, עם מי שהכיר אותו ועבד מולו, הפרופסור משה ארנס, שר החוץ והביטחון באותם ימים. אנחנו נשמע ממנו על העליות והמורדות ביחסי וושינגטון-ירושלים בתקופת בוש שמיר. עמדתה ומחאתה של הרבנות הראשית על עמדת הפרקליטות, פרקליטות המדינה בסוגיית הכותל המערבי, הוגשה על ידי הרבנות לבגץ בסוף השבוע שעבר. אנחנו נדבר עם עורך הדין דורון טאובמן. הוא מנסח, הוא זה שניסח את תשובת הרבנות לבגץ. נשמע ממנו על כמה וכמה שאלות וטענות סביב המתווה שנקבע ללא זימונם של הרבנים הראשיים, ללא זימונו של השר לענייני דתות, לחוות את דעתם, למרות שהם בעלי הסמכות לדון בסוגיה הזו. כמו כן, יטען כאן בכוחה של הרבנות הראשית, שלבגץ אין בכלל סמכות לדון בסוגיות מעין אלה, כך הוא נוהג במאבקים ופולמוסים בין כנסיות, אבל כאשר מדובר בכותל, הבגץ איתנו. הממונה על הנפט במשרד האנרגיה מכריז היום על מרבץ פצלי השמן של שותפות רעם, רותם אנרגיה מחצבים, כעל תגלית. הערכות מדברות על עתודות של פצלי שמן שנעמדות ב-245 מיליון טון, שמהן ניתן להפיק 135 מיליון חביות נפט, תוך כדי שימוש בפסולת הפלסטיקה העירונית של ישראל. יהיה איתנו כאן יושב ראש רעם, הדוקטור יעקב ממרן. נדבר איתו על מה שנראה כבשורה כלכלית משמעותית לעתידה של ישראל. מאה וחמישים אתרי חדשות מזויפים בעשרות שפות שונות נוהלו בידי גורמים איראנים תוך כדי הטמעת פייק ניוז ותוכן מטעה. כך מגלה חברת הסייבר הישראלי קליר סקאי. ידענו חוקר בכיר בחברה, הוא יספר לנו על האתרים שנועדו לשטוף את המוח לאזרחי מדינות במזרח התיכון ובעולם כולו לטובת האיראנים ובני בריתם. חודש חלף מאז נהרגו בני משפחת אתר מהיישוב פסגות בתאונת דרכים ליד ים המלח, וביישוב פסגות נערכים להקמתו של קומפלקס ייחודי לזכרם. הקומפלקס יעסוק בחיי המשפחה, כאשר לזכרו של כל אחד ואחת משמונת בני המשפחה יוקדש חדר בעל ייחודיות ומאפיינים המותאמים לזכרו או לזכרה. אנחנו נדבר עם ידידה קרובה של המשפחה תושבת היישוב שתספר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. נשיאה 41 של ארצות הברית, ג'ורג' בוש, האב, הלך אתמול לעולמו. אנחנו רוצים לשוחח על האיש ועל יחסיו ויחס ממשלו לישראל. איתה נמצא על קו הטלפון מי שעבד איתו ומולו בעצם, הפרופסור משה ארנס. שלום לך.
שלום.
היית בעברך שר החוץ, שר הביטחון, עוד שלל תפקידים שבהם עבדת מול הממשל האמריקאי, והתקופה...
גם כשגריר.
והתקופה שבה היית שר חוץ היא תקופה שהיא הייתה קצת מתוחה מול ממשל בוש.
מתחיות היו כל הזמן, מכיוון שהאינטרסים לא תמיד היו גם משותפים. יכול להיות שם מתיחות קשה ביותר, כמה כתוצאה מזה שהנשיא בוש לא היה מוכן לקבל, לתת, להעניק לישראל את ערביות בשביל קליטת עלייה מבית המועצות, כל עוד ששמיר לא היה מוכן להתחייב ולהפסיק בפעילות ההתנחלות. זה היה ערב הבחירות גם בארצות הברית וגם בישראל. הליכוד הפסיד את הבחירות, יכול להיות שזו הייתה אחת הסיבות, שאנשים שמרו ששמיר לא יכול להשיג את הערביות הדרושות לישראל, וגם בוש הפסיד את הבחירות בארצות הברית, ויכול להיות שמכיוון שאנשים אמרו, הוא לא היה מוכן להעניק לישראל את הערביות האלה.
אתה אומר יכול להיות שהליכוד הפסיד את הבחירות בגלל אותה פרשת הערבויות, אבל יש כאלה שממש משייכים את זה באופן מיידי, כי העובדה היא שאחרי שרבין קיבל לידיו את המושכות, הערבויות התחילו לזרום.
נכון, זה היה תנאי, ושמיר לא היה מוכן לעמוד בתנאי הזה. היה לי גם מפגש מאוד דרמטי עם הנשיא בוש, בתקופה שהייתי שר הביטחון, בתקופת מלחמת המפרץ, כשאנחנו יכלנו, התכוננו לפעולה בעיראק כדי לראות את המשגרים הסקאדים ששגרו נגד ישראל, והוא התנגד לזה, ולמרות ההתנגדות שלו אנחנו התכוננו לבצע את הפעולה הזאת, למעשה המלחמה הסתיימה לפני שיצאנו לפעולה.
אז היו לא מעט מתיחויות, ובכל זאת אנחנו רואים שהבכירים הישראלים היום מגדירים אותו כידיד ישראל. זה רק אמירה של אדם שפשוט הלך לעולמו, אז מעדיפים להגיד את הדברים החיוביים, או שהוא באמת היה כזה?
לא, קודם כל הוא לא היה עוין לישראל. הוא מילא את התפקיד של נשיא ארצות הברית, מתוך הסתכלות האינטרסים של ארצות הברית, כדי שהוא תפס אותם, והדבר הזה הוא מובן. היה לו גם תפקיד חשוב בהעלאת העלייה מאתיופיה לישראל, כך שהוא ודאי וודאי לא היה עוין. לא היו אינטרסים זהים, וזה דבר שניתן להבין אותו.
לגבי הפרק הזה של העלייה מאתיופיה, איפה הייתה התרומה שלו?
הפעילות הדיפלומטית האמריקאית היא סייעה, להביא לה לביצוע הדבר.
מול הממשל באתיופיה?
מול הממשל באתיופיה, כן.
אז כשאתה מנסה לסכם את דמותו עם העליות והירידות והקירוב והריחוק, איך אתה מסכם אותו?
אני לא יכול לסכם את החיים של אדם גדול, והוא היה אדם גדול, נשיא ארצות הברית במשפט אחת. זה סיפור חיים.
מתי יצא לך לפגוש אותו פעם האחרונה? רק כבעל תפקיד או גם לאחר מכן?
אני חושב שפעם האחרונה נפגשתי איתו בתקופת מלחמת המפרץ, כשנסעתי לוושינגטון כדי להודיע לו שאנחנו עומדים לנקוט בפעולה צבאית במערב עיראק.
ואז הייתה אותה פגישה טעונה שהוא אמר לך שהוא לא מוכן לדבר הזה.
נכון.
להערכתך, במידה והיינו מבצעים פעולה כזאת, היינו יכולים להגיע איתם, עם האמריקאים, הממשל, לשפל מה אחר איתו?
היינו, לא מבין את השאלה שלך.
היינו עלולים לסבך עוד יותר את היחסים עם הבית הלבן, במידה והייתה יוצאת פעולה כזאת לפועל.
קודם כל היחסים לא היו מסובכים, יחסים סך הכל היו יחסים תקינים, האמריקאים פשוט ביקשו שאנחנו לא נתערב, ונמילא המלחמה עמדה כבר על סוף סיומה, קרוב ליום שבו עמדנו לצאת לפעולה, נושא בוש.
כן. טוב, אז עוד דמותו של ג'ורג' בוש. תודה רבה על הדברים, כל טוב. פרופסור ארנדט, שלום שלום. עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה שהעסיקה אותנו לא מעט בחודשים, בשנים האחרונות, וזו סוגיית הכותל הדרומי, והסוגיה הזו מביאה את הרבנות הראשית להציג עמדה, בעצם מחאה נגד עמדת הפרקליטות, מחאה שהוגשה בסוף השבוע לבגץ, ואנחנו כעת עם אחד ממנסחי העמדה הזו של הרבנות, עורך הדין דורון טאובמן, שלום לך.
בוקר טוב.
אז בעצם האמירה שלכם, אפשר, אם אנחנו רוצים לבחור ממנה שתי אמירות מרכזיות, זה קודם כל לבגץ אין סמכות בכלל להתערב בעניינים דתיים, ובנוסף אפילו לא ביקשתם את עמדתה של הרבנות הראשית, ואפילו לא של שר הדתות המוסמך לדון בעניין.
כן. ראשית, עניין באמת של סדרי התפילה בכותל, הוא לא נמצא בסמכות בית המשפט, זה גם לא עניין שפיט שבית משפט אמור לדון בו, זה עניין דתי, עניין תרבותי, ואני חושב שבית משפט, זה לכולם ברור, שבית משפט עליון לא ידון, לא יתערב ולא יחליט אם מותר להיכנס למסגד אל-אקצה, נניח, עם נעליים. בדיוק באותו האופן, אני חושב שבית משפט עליון לא צריך להתערב בשאלת סדרי התפילה בכותל המערבי. דבר שנעשה משום מה, אולי בשל לחצים כאלה ואחרים, נעשה לאורך מספר שנים בעתירות שהוגשו בעניין הכותל. לא צריך להתערב. זה עניין שצריך לאפשר, לאפשר לה, אולי נקרא זה לפוליטיקה, או לעניין ליחסי הכוחות כאן בארץ, לנהל אותו. ולא באמצעות בית משפט. זכויות דתיות לא קונים בבית משפט.
ובעצם האמירה הזאת היא כל כך בסיסית, אולי הייתה אמורה להישמע כבר מזמן? זאת אומרת, למה היה צריך לחכות כל כך הרבה, שכבר יש הצעות, והצעות שכנגד, והאמירות של פוליטיקאים ואנשי ציבור, וכולם כבר בתוך הסיפור, כשבעצם אתם אומרים, מלכתחילה הנושא, זה לא דיון משפטי, תעזבו את העניין.
אני חושב שהדבר הזה, קודם כל אנחנו אמרנו אותו בצורה מפורשת, וגם כתבתי על כך קרוב ל-30 עמודים לפני כשנה וחצי, שנתיים, כשהגשנו את העמדה המרכזית של הרבנות הראשית, אמרנו זה לא עניין של בית משפט לענות בו. הדבר הזה גם נאמר בעבר, וגם מופיע בפסקי דין, אני לא רוצה להלאות את המאזינים בפסקי דין, כי זה ממש לא מעניין, אבל יש פסקי דין לכל אורך השנים, עשרות רבות בשנים, שאומרים, עניין כזה, למשל סכסוך בין נציגים שונים של הכנסיות השונות, על מאבק, על כנסייה מסוימת, הוא לא עניין של בית משפט. זה נעשה גם בעניין הר הבית. בית משפט לא מתערב, רק בעניין של הכותל. בשל הלחץ שנוצר ובשל המהומה התקשורתית שנוצרה בעניין הזה, והמחאות הקולניות של נשות הכותל וגרשאים, שמבוצעות לאורך השנים בכותל הערבי, הם אלה שיצרו את העובדה המצערת שבית משפט דן בכך. מי שדן בכך בית משפט, אנחנו חייבים לומר לו, קודם כל, אין לך סמכות לדון, ואתה לא צריך לדון גם מבחינה מהותית. וחוץ מזה, גם אם אתה בוחר לדון, אנחנו חושבים שיש את הסמכות ההלכתית מדורי דורות, שהיא הרבנות הראשית, שהיא קובעת את סדרי התפילה, את סדרי התפילה בכותל המערבי. וזה לא רק עניין פורמלי או עניין דקדקני של עורכי דין, אלא יש בזה מהות. יש כאן איזשהו סוג של מסורת, לאורך השנים, שצריך לנסות ולדבוק בה. אבל תאמרו, מה קורה עם אוכלוסייה רפורמית שרוצה לבוא ולהתפלל בכותל? הכותל פתוח בפניהם. לרבנות הראשית אין מגנומטר שהיא מסתובבת, בוחנת כל אדם איך הוא מתפלל. אבל זה דבר פשוט. בסופו של דבר, אדם שהוא רפורמי יכול להתפלל בנפרד. נשים לצד גברים. אף אחד לא מפלה נשים, כי גם הגברים מובדלים מן הנשים, והנשים מובדלות מן הגברים. אין הבדל ביניהם. כך זה לא עניין מגדרי, וכל הטענות החדשות שיש פה איזושהי אפליה של נשים היא פשוט לא נכונה. יש פה הפרדה מגדרית אלו מאלו, בשל תפיסת ההלכה וחילול הקודש לפי הדעה הנוהגת מדורי דורות. עכשיו, הרפורמים צריכים לבוא ולקבל על עצמם, אם רוצים לחיות יחד, את כללי המשחק ואת המכנה המשותף הרחב ביותר, כדי שאפשר תפילה משותפת של כולם. רפורמים יכולים להתפלל יחד, בנפרד. גבר יתפלל עם גבר באישה זו, אבל לעומת זאת, לפי עמדת המהלכה האורתודוקסית או ההלכה מדורי דורות, לא ניתן להתפלל במעורב. אז מה יקרה? אם ייחדו רחבה מסוימת, דווקא שתהיה רחבה מעורבת, למעשה ידירו ממנה את רוב רובם של המתפללים שפוקדים את הכותל מדי יום. זאת המטרה.
כן, אבל יכולים לומר שבאותה פינה, כותל הדרומי מה שנקרא, הפינה הזאת היא לא פינה שאליה מגיעים המוני מתפללים אורתודוקסים, ואפילו כחלק מהטענות נגד המתווה מצלמים כל הזמן את המקום ומראים שהוא ריק. אז המקום ריק, אז בואו נאפשר בו תפילה מעורבת, ולמה זה כל כך נורא?
אז אני אומר שמבחינה היסטורית, לכל אורך השנים, מדובר, הכותל המערבי לכל אורכו הוא כותל קדוש, ומבחינה היסטורית, התפילה שם הייתה תמיד תפילה נפרדת. יש לנו עדויות גם של חכמי הלכה מאות שנים, וגם של כל מיני מורי דרך שאינם יהודים, שגם הם היו ומתארים תפילה, והתפילה הייתה של גברים בנפרד מנשים. עכשיו, אנחנו מדברים, אז אני יכול לתאר לך, יש מקום שם, בכותל הדרומי, שנקרא אבן התקיעה. מקום שבו היו קוראים ותוקעים לקראת כניסתה של השבת. לפי השיטה של הרפורמים, שרוצים להתפלל כדרכם, הרי בבתי הכנסת שלהם, בבתי התפילה שלהם, הם מתפללים באמצעות נגינה. גיטרות, נבלים וכדומה. לפי השיטה הזו, אין שום מניעה לאפשר בשבת תפילה מעורבת עם גיטר. נכון? אבל זה לכולם פשוט שאסור לחלל שם את השבת. אבל מי קובע מהם כללי חילול שבת? הרי לשיטתם של הרפורמים לא מדובר בחילול שבת. זאת אומרת, מדובר בחילול שבת, אבל זה לא כל כך, זה לא מעניין אותם לפי שיטתם. כלומר, לכולנו ברור שנגן שם עם גיטרה בשבת זה פסנש, נכון? אז אותו דבר, בדיוק אותו דבר, יש את עניין התפילה המעורבת. תפילה המעורבת לא הייתה מאז ימי בית המקדש ועד היום באזור. אז למה לאפשר זאת? אם רוצים להתפלל עוד דווקא ביחד, אפשר להתפלל, לאו דווקא לעשות את זה בכותל המערבי. יש הרבה בתי כנסיות של רפורמים שיכולים להתפלל בהן.
עכשיו, בעצם התפיסה הזאת של מה שאמרת, שרוצים... אם רוצים להתפלל יחד ולחיות יחד, צריך למצוא את המכנה המשותף הרחב ביותר, ולהם אין מניעה להתפלל בנפרד, לעומת האורתודוקסים שיש להם מניעה להתפלל ביחד. בעצם הגישה הזאת זו אותה גישה שמזכירה את אותו מפגש ידוע ומסופר בין החזון איש לבין בן גוריון, העגלה הריקה והעגלה המלאה. התפיסה הזאת אולי תפסה לפני 70 ו-60 שנה, היום הציבור החילוני והציבור הרפורמי ושאר הציבורים, אף אחד מהם לא מוכן עוד לקבל את תפיסת העגלה הריקה, שיכולה להסתדר עם כל מיני עגלות מלאות אחרות. הם אומרים, לי יש אג'נדה שהיא תפיסה שלמה והיא מלאה, ואל תגיד לי שאני ריק. אני גם קיים, העגלה שלי מלאה, תזוז העגלה המלאה שלך מפני העגלה המלאה שלי.
חלילה לי מלומר שהעגלה של מאן דהוא היא עגלה ריקה. חלילה, חלילה, של כולם זו עגלה מלאה. אנחנו רוצים לנסות לחיות יחד ולא לבוא ולפצל את העם. יפצלו לשתי רחבות, תהיה רחבה של בני אור ורחבה של בני חושך. ואז נמצאנו במקום שאמור לאחד, מקום שמפלג. הכותל המערבי הוא לא משאב ציבורי שנת 2018. כי מה שאתה מתאר, כך מתייחסים אליו היום. יש פה משאב ציבורי, בוא נחלק אותו לכל אחד, אז בוא נחלק גם לדות שונות, לרומנים, להונגרים, למרוקאים, לתימנים, כל אחד את הסלייד שלו, נחלק את זה לחתיכות וחתיכות את הכותל. הרי אם אנחנו רוצים למצוא את המפריד, אפשר למצוא אותו בקלות. הרי המנהגים, יש מנהגים שונים לכל עדה, יש בתי כנסת שבכנסת אחד לא נכנס אדם אחר מהעידה אחרת כי הוא מתפלל
הוא לא אומר בדיוק את התפילה שלו. אבל זה לא העניין בכותל הערבי, כולם יכולים להתפלל. רק יש פה כמה עניינים בסיסיים, לכבד את כללי המקום. כשאתה מגיע בכל מקום, אתה צריך לדעת לכבד את כלליו. כשאתה נמצא, מגיע לצבא, ביחד עם עוד כמה חברים בחדר, לומדים לחיות ביחד, כל אחד עם המגרות של האחר, אם יש דברים שמפרים, יוצאים החוצה. ופה, כולם מוזמנים להתפלל. יכולים להתפלל. יש כמה כללים בסיסיים שצריך לשמור אותם. כל אחד יתפלל בלב למי שהוא רוצה. אגב, גם מי שאינם יהודים. אין שום בעיה. אבל לא צריך לחלל את כללי המקום, את קדושתו של הקודש, של הקודש, כפי שיש רוב רובם שמתפללים, תופסים אותו. זה העניין.
עכשיו, הסוגיה הנוספת שאפשר למצוא מהדברים שלכם, זה בעצם שבאופן מפתיע, המתווה שעליו הוחלט וכל ההכרעות שנעשו, נעשו ללא התייעצות וללא שמיעת קולם של אנשי הרבנות הראשית, של הרבנים הראשיים בעצם, וגם לא של השר הממונה לענייני דתות, שהוא אמור להיות בעל הסמכות בעניין הזה. איך דבר כזה קורה? אפילו ברמה הפרקטית טכנית, איך באמת מתעלמים מאמירתם של האנשים בעלי הסמכות הכי רלוונטית לעניין הזה? איך זה קרה, טכנית?
אם רוצים לקבל החלטה שיודעים החלטה מסוימת, אז יודעים להדיר את את בעל הסמכות שסובר אחרת. טכנית, פשוט לא מזמנים לישיבה את מי שאמורים לזמן אליה.
למרות שיש לו את כל הסמכות והוא אמור להיות חלק בלתי נפרד מקבלת ההכרעה.
חד וחלק.
זה דבר שהוא תקין, זאת אומרת, זה לא... זה בעצמו עילה לבגץ? מצדכם?
תראה, היועץ המשפטי לממשלה הגיש תגובה לבית המשפט העליון, שבתגובה לתגובה הזו אנחנו הגשנו את עמדתנו, ששם הוא כתב שמנהגי המקום בכותל הדרומי מאפשרים תפילה מעורבת. כך הוא כתב, אשמח ישיבה שנערכה. אז מי קובע את מנהגי המקום בכותל הערבי, בכותל המערבי, ישיבה שנערכה? על ידי, גם מישהו לא, גם בעל סמכות לא יכול לבוא ולשנות מהמנהג התקף, או שיש מנהג או שאין מנהג, צריך לברר מהו המנהג בתוקף, מהו המנהג שנמצא שם במקום, אי אפשר לבוא בישיבה ולהגיד, המנהג הוא כך וכך. עכשיו, לאותה ישיבה שמדברים על מהות סדרי התפילה, בוודאי שצריכים לזמן את הרבנות ואת שר הדתות, שהן בעלי הסמכות בפועל. מי שיושב באותה ישיבה, הוא לא בעל הסמכות, הוא לא יכול לקבל ההחלטות. ומה שנעשה זה, מגישים לבית משפט עליון, מסמך של ישיבה, שבא ואומר, מנהג המקום בכותל, בחלק הדרומי של הכותל המערבי, הוא מנהג שמאפשר תפילה מעורבת. כך.
והעובדה הזאת, העובדה הזאת שלא זימנו את הרבנים הראשיים לדבר כל כך אלמנטרי, לא מצדיקה באמת עתירה? עתירה מצדם, הרבנים הראשיים עותרים לבגץ נגד ההתנהלות שהדירה אותם כבעלי הסמכות. שר הדתות או משרד הדתות עותר באותה צורה. למה דבר כזה לא קרה?
הדבר נמצא בפני בגץ.
אבל אתם המגיבים, אתם לא העותרים.
בסדר, מבררים את העניין. הנה, אנחנו, הרבנים הראשיים לא מגישים בגץ. בטח לא בסיטואציה כזו, הדברים ברורים, מדברים בעד עצמם, הם עולים על השולחן, יש ישיבה שנערכה, הרבנים לא שותפים אליה, בית משפט עליון רואה את הדבר הזה. ממילא, גם העמדה הזאת שהובעה במכתב, היא עמדה שהובעה בפני בית המשפט עליון כדי שהוא יכריע. אז אין מקום להגיש פורמלית, זה שואל להגיש בגד.
מתי תהיה ההתקדמות, השלב הבא בדיון המשפטי הזה?
אני מניח שהנשיאה החיות תקבע מועד לדיון, הוא טרם נקבע, ושיהיה מועד, ידי איך מתקדמים.
הדבר הזה אמור לאיפשהו לקבל איזושהי השקה עם התנודות הפוליטיות? ממשלה נופלת, ממשלה קמה?
אני חושב, בשלב הזה אני לא רואה את הקשר.
עורך הדין דורון טאובמן, ממנסחי התשובה של הרבנות הראשית, לבגץ בעניין עמדת הפרקליטות על הכותל הדרומי. תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה, כל טוב.
שלום. הממונה על הנפט במשרד האנרגיה מכריז היום על מרבץ פצלי השמן של שותפות רעם, שזה רותם אנרגיה מחצבים, כעל תגלית. הערכות מדברות על העתודות של פצלי שמן שנעמדות ב-245 מיליון טון, שמהם ניתן להפיק 135 מיליון חביות נפט. שמעתם נכון, אלה המספרים, כל זה קורה תוך כדי שימוש בפסולת הפלסטיקה העירונית בישראל. שלום, אנחנו אומרים ליושב ראש רם, הדוקטור יעקב ממרן, שלום לך.
שלום וברכה.
על פניו לא מבינים בדיוק מה קורה פה בכל הנתונים האלה שנאמרו כאן, אבל זה נשמע כמו משהו שהוא בהחלט בשורה כלכלית משמעותית לעתיד ישראל, נכון?
צריך לקחת את הדברים בפרופורט. אנחנו רואים בשורה כלכלית מאחד גיסה בקטע של אפשרות להפיק נפט כחול לבן. ומעידך גיסה, הבשורה אולי היא פחות כלכלית, אבל היא מאוד מאוד משמעותית מהבחינה הסביבתית, היא שאנחנו מסייעים סיוע משמעותי ביותר בפתרון בעיית הפסולת הבלתי מתקלט של מדינת ישראל. ומה הכוונה? אנחנו מתכננים, בעזרת השם, בתהליך של, שאנחנו מקדמים, אנחנו מתכננים ליישם שילוב של פצלי שמן, שהם מרבץ טבעי שנמצא במישורותם, לשלב אותו עם 10% של פסולת של פלסטיק בעצם, פוליאתילן, פוליפופילן, בשפה בעגה המקצועית, וביחד אנחנו גם נשפר את איכות הנפט שייווצר, גם נגדיל את התפוקה שלו. מכל טון פצלי שמן יופק יותר נפט. זאת המשמעות, ופה צריך לקחת את הבשורה הזאת, כי היא לא פחות משמעותית מהבשורה של הפקת הנפט עצמו.
מה זה בכלל ההגדרה הזאת, פצלי נפט? תסביר אותו את המושג הזה. מה זה הפצלים האלה שמדברים עליהם לא פעם?
פצלי השמן הם סלעים שמכילים נוסף למינרלים, נקרא להם הרגילים, שמוכלים בסלי משקע, הם מכילים גם חומר אורגני במצב מוצק, שנקרא קרוגן, והחומר האורגני הזה ניתן להפוך אותו לנפט. החומר האורגני מוכל בפצלי השמן בריכוזים שונים, שעשויים להגיע לכ-20%. זאת אומרת שאנחנו, זאת אומרת, סליחה, שאנחנו קוראים את פצלי השמן, ואנחנו גורסים אותם, מעבירים אותם למתקן, ובמתקן הזה מוסיפים את תוספת הפלסטיק, כפי שאמרתי קודם, וביחד אנחנו מנצלים את החומר האורגני הזה, נקרא לו 20% לצורך העניין, או 18%, והיתר, מה שיוותר לאחר התפוקה של הנפט, היתר ייפלט מהמתקן הזה כפסולת שיכול להיות תפל. ייתכן שגם לא יש שימושים, וכרגע אנחנו לא ממוקדים בזה.
זה אומר שאולי כי עדיין לא מצאו, או אולי כי לא בטוח שלנו יהיה את הכוחות להתעסק בתחום הזה?
יהיה לנו כל הכוחות שבעולם, האמן לי, לאחר שנתנו בנו אלה שהצטרפו ונתנו כתף לגיוס שהיה באחרונה, ולאחר שצלחנו את זה בהצלחה, אז יהיה לנו כל הכוחות בעולם לעשות את העבודה המקצועית שעכשיו מוטלת עלינו, ואנחנו שלנו כבר את שרבולנו לגמרי לגמרי כדי להירתם לה.
לא, אבל להפוך את אותה פסולת שבסוף התהליך, להפוך גם אותה לבעלת שימוש כזה או אחר, זה תהליך שטכנית יודעים כיום איך לעשות את זה, או שזה דבר שעוד בפיתוח?
בהחלט כן. אנחנו כבר חתומים על חוזה הספקה עם חברה שממיינת פסולת, והחברה הזאת שממיינת את הפסולת, אנחנו נקנה את אותו חלק, אותה פרקציה של פסולת שדיברנו עליה, אנחנו נקנה אותה כבר ממוינת, שטופה וגרוסה, מוכנה להיכנס לתוך התהליך של הייצור.
וזו הסיבה שאנחנו היום ממיינים בעצם בפחי ההשפעה השונים את הפסולת שלנו, נכון? כאן אנחנו נכנסים לתמונה.
אז אני נאלץ לגלות לך סוד לא כל כך נחמד מבחינה סביבתית, אבל זה חלק מהחיים ומה לעשות. אנחנו אמורים, על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, למחזר, למחזר, לקבור, לטמון, אך ורק 20% מהפסולת הבלתי מתקלה הזאת, 20% ממנה, נכון להיום, לצערנו, אנחנו תומנים כ-80% ממנה. זאת אומרת, יש לנו עוד כברת דרך לבוא אפרתה, יש לנו כברת דרך להשתמש הפסולת הזאת, כדי להימנע מלטמון אותה, אנחנו מעלים על גדותיהם את אתרי סילוק הפסולת, אנחנו מציפים את עצמנו בפסולת, פסולת שעובדה שבפוטנציאל ניתן להפיק ממנה בסופו של יום אנרגיה.
אגב, למה ציינת את המספר 10% של פסולת הפלסטיק?
מכיוון שאנחנו עשינו מספר ניסויים כדי להגיע לאופטימום של הפקציה של הפלסטיק, החלק של הפסולת הפלסטיק בתוך התערובת. ייתכן שאנחנו עוד נעדן את זה טיפה, אבל אנחנו בסביבות האלה. ו10% מפסולת הפלסטיק, רק תיקח בחשבון כמותית כמה הם, הם 200,000 טון בשנה, מתוך קצת למעלה ממיליון טון, שהמדינה חייבת להיפטר מהם בדרך זו או אחרת.
אז 200,000 טון כן יגיעו לשימושכם?
200,000 טון יגיעו לשימושנו בשלב הראשון, כאשר אם הפרויקט הזה יעלה ויפרח, אז אנחנו גם נקים מתקנים נוספים, ובהם בכל זוג מתקנים, כמו בשלב הראשון הזה, ייכנסו 200,000 טון.
איפה ככה לקראת סיום, תגיד לנו, איפה זה מסייע לכיס של הישראלי המצוי? מה הוא ירגיש יותר זול בעוד כמה שנים מאשר מה שהוא מרגיש כרגע?
זה לא התפקיד שלי, זה קטע של מיסוי, זה קטע, אבל זה כל כך מתאים לחג החנוכה, שהוא חג של אנרגיה ושל שמן זית זך וטהור, זה כל כך מתאים לי, הכל קטע של הרעיון איתך ביום הזה, ערב חג החנוכה.
טוב, אז אנחנו על הכיס שלנו, עוד לא קיבלנו את הבשורה, אבל גם היא סביר להניח שתגיע בצורה כזאת או אחרת. יושב ראש רעם, כמו שאמרנו, רותם אנרגיה מחצבים, הדוקטור יעקב ממרן, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה לך, כל טוב.
אני מודה לך מאוד, שלום וברכה.
שלום, שלום. מאה וחמישים אתרי חדשות מזויפים בעשרות שפות שונות נועלו בידי גורמים איראניים תוך הטמעת פייק ניוז ותוכן מטעה, כך מגלה חברת הסייבר הישראלי קליר סקאי. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד החוקרים הבכירים בחברה הזו, אהוד זיידנברג, שלום לך. אוהד זיידנברג, שלום.
אוהד זיידנברג, שלום, בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו קודם כל מה גיליתם, אחרי זה ננסה להבין איך מבינים מה גילינו.
אז בשנה האחרונה אנחנו בחברה בקליר סקאי חשפנו כמה מערכי בעצם פייק ניוז, אנחנו משמשים במונח דיסאינפורמציה, וזה ממש מערכים פייק ניוז של איראן, שבעצם מנסים, לפי הבנתנו, לפי מה שאנחנו רואים בממצאים שלנו, לקדם את האינטרסים שלהם בתוך איראן וברחבי העולם. בעצם המערך הזה שאנחנו מדברים עליו, זה מערך כלל עולמי חסר תקדים בהיקף שלו. בעצם מסתכל, איראן מסתכלת על כל העולם ואומרת, איפה אני יכולה להשפיע, איפה אני מנסה לשנות ולהגיע למשתמש הקצה, למי שבעצם נכנס לאתרים האלה, לפייסבוק, רואה את זה ברשתות החברתיות, מוריד את האפליקציות המדוברות, ובעצם לשנות לו את התודעה ולקדם את איראן.
זאת אומרת, לא מעניין אותם רק המזרח התיכון, רק האויב המיידי, אלא גם אזרחים לצורך העניין באוסטרליה או בניו זילנד, בגלל שאיפשהו יש כאן איזשהו אפקט דומינו של תודעה?
בדיוק, אנחנו מדברים בעצם על, אנחנו מחלקים את המטרות נקרא לזה ככה, או את הקטגוריות של המערך הזה בעצם לארבע קטגוריות. כל קטגוריה כזאת, כל קבוצה כזאת, זה בעצם יעד שהתמטיות, הנושאיות של התכנים היא מאוד מאוד דומה. אם זה קבוצה אחת, הקבוצה בעצם ששם אנחנו רואים את ההשקעה הכי גדולה, זה קבוצת אירופה, ארצות הברית ואמריקה. אנחנו רואים השקעה באמת חסרת תקדים באתרים שנועדו להסית נגד ממשל טראמפ למשל, לנסות להוריד את הלגיטימיות שלו, לנסות לעצור אולי באיזשהו מקום ולקדם רעיונות שבעצם מנסים להסיר את הסנקציות על איראן. אם אנחנו מדברים על קבוצת המזרח התיכון, אנחנו בעצם רואים מסרים מרתיעים לישראל ולסעודיה. אם אנחנו מדברים על קבוצת מדינות מוסלמיות, כמו אפגניסטן, כמו ניגריה, כמו סודן, אנחנו רואים ניסיונות של קידום של רעיונות המהפכה, בעצם זה מדינות שיש בהן איזשהו מיעוט שיעי, וניסיונות לקדם את איראן כמעצמה המרכזית בתחום הזה.
והקבוצה הרביעית?
הקבוצה הרביעית היא בעצם קבוצת שותפותיה, אנחנו מכנים את שותפותיה של איראן, זה קבוצה בעצם שמתייחסת לרוסיה, לטורקיה, לסוריה, זה מדינות שיש להם איזשהם אינטרסים משותפים עם איראן, גם שם נעשים מעמדי השפעה, ושם אנחנו מזהים מסרים שמנסים להציג את איראן מצד אחד כבעלת ברית אסטרטגית, ומצד שני את איראן כאיזושהי מישהי שכדאי לשתף את הפעולה, שיש לה איזשהו ערך באזור הזה של המזרח התיכון. עכשיו אנחנו מדברים בעצם על מערך, אנחנו מסתכלים מהבחינה של הסייבר, מהבחינה של המרחב הווירטואלי. במרחב הווירטואלי, כמו שאמרת, יש למעלה מ-150 אתרים. לכל אתר כזה מתלווה עשרות פרופילים ברשתות החברתיות. ובנוסף, יש גם לחלק מהאתרים אפילו אפליקציות, או כל מיני דרכים אחרות לקדם את הרעיונות האלה.
אז בעצם מדובר ברשת מאוד מאוד ענפה, והשאלה היא אם אתם יכולים לזהות יד אחת שמכוונת, או שאולי יש כמה גורמים איראנים או פרו-איראנים, וכל אחד פועל בגזרתו, ואין קשר בין כולם.
אז קודם כל אנחנו, ספציפית לגבי המערך הזה, אנחנו מגיעים גם לאנשים שעומדים מאחורי המערך. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למשל למפתחי האפליקציות, אפשר לראות את זה בדוח שפרסמנו באתר שלנו, הגענו לבן אדם שבעצם פיתח חלק מהאפליקציות, אחת האפליקציות היא אפליקציה שמקדמת את יום ירושלים העולמי, שהוא לא יום ירושלים שלנו, הוא איזשהו אירוע שאיראן מקדמת בשנים האחרונות, ובעצם מנסה להסית נגד מדינת ישראל, לקדם רעיונות אנטי של מדינת ישראל ואנטי ציוניים, לקדם כמובן את הסוגיה הפלסטינית לטובת הצד הפלסטיני. אנחנו מזהים, בעצם אנחנו מעריכים שמדובר בקבוצה מאוד מאוד ענפה של אנשים שמפעילה את זה. זאת אומרת, בוא נעשה קצת סדרי גודל, צריך מישהו שינהל את האתרים, מישהו שיבנה אותם, מישהו שיתחזק אותם באופן שוטף, 150 אתרים עם 98 כלי תקשורת פיקטיביים, זאת אומרת מישהו צריך לתחזק את זה כל הזמן, להעלות תכנים, לברור תכנים, לשנות תכנים, לעשות ויזואליזציה, למצוא דברים רלוונטיים, תך אנשים שמבינים, אנשים שדוברים את השפה.
אז באיזה היקף להערכתך מדובר?
אנחנו מעריכים שמדובר בסוג של מין חברת הייטק כזאת קטנה שיושבת, אנחנו מעריכים כמות יפה מאוד של אנשים, כמה עשרות, אם לא יותר.
כמה עשרות, אבל על כל האתרים, זאת אומרת, יכול להיות אדם אחד שהוא...
על כל האתרים, על כל האתרים.
כמה אתרים ביחד.
ויש על כל האתרים, מדובר במערך אחד, אנחנו מצאנו, כמו שאמרתי בהתחלה, מצאנו עוד מערכים במערך השנה הזאת, למשל מערך שנקרא, אנחנו מכנים אותה יתו לבי-בי-סי, מערך שבעצם מנסה לשדר מסרים של פייק ניוז ודיסאינפורמציה, נגד כלי תקשורת מערביים שמשדרים בתוך איראן. המערך הזה, כל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו זה המערך הזה ספציפית, שהוא מערך באמת חסר תקדים בגודל שלו.
עכשיו, הם מספיק מתוחכמים כדי להשתיל בתוך המסגרות האינטרנטיות האלה גם כתבות, אולי במסגרת יותר מצומצמת, אבל שמבקרות את הממשל האיראני כדי לתת לנו המערביים איזושהי תחושה שאנחנו בכלי תקשורת רציני?
זאת אומרת, אנחנו בדיסאינפורמציה יש כל מיני כלים ושיטות שונות. יש שיטה למשל של false connection, של להביא כותרת מטעה שלא בדיוק תואמת את התוכן. יש עיוותים בתוך התוכן. עכשיו, מה שהם עושים כדי להתמים למשל, הם לוקחים כתבות אמיתיות שלא רלוונטיות בשום צורה, מאותם כלי תקשורת שהם בעצם יוצרים איזשהו גל של כלי תקשורת אחיד כזה. הם פתאום מביאים פרשנויות, פתאום מביאים קריקטורות, פתאום סיפורים שהם לא קשורים למטרה הספציפית של האתר הזה. אנחנו בעצם מדברים על התממה שלא התממה של ביקורת כלפי המשטר האיראני, זאת אומרת, הם לא שמים להם רגליים בגלגלים, לא לפחות משהו שראינו באופן מובהק. אנחנו רואים שיטות התממה אחרות.
עכשיו, בכל מקרה, כאשר אנחנו נעזוב רגע את מה שאנחנו, האנשים הפשוטים, רואים מול העיניים כשאנחנו נכנסים לאתרים האלה, נתייחס למה שאתם מסתכלים, אל מה שמאחורי המסך, אתם רואים קשר סייברי ברור ומובהק בין כל האתרים האלה, לא מדובר ברעיון אחד שמופיע בכמה צורות ובכמה דרכים?
אנחנו, צריך להבין, אנחנו חברת סייבר, לכן אנחנו מסתכלים קודם כל על היישוש הטכנולוגי. היישוש הרעיוני של בעצם התמות שאנחנו מזהים, הם רק אחרי שאנחנו בעצם עשינו את השלב הראשוני של לחפש או פרטים, זה גם מופיע בפרק השלישי בדוח, או שאנחנו מחפשים פרטים טכנולוגיים כדוגמת IP או כדוגמת נתוני UIs, בעצם נתונים שכל בן אדם שרושם אתר מזין, ואנחנו מזהים גם קשרים טכנולוגיים בתוך האפליקציות. למשל, אנחנו מזהים הפנייה של האפליקציה הזאת שדיברת, של יום ירושלים, בכל מיני מקומות ובכל מיני אתרים שונים שלא אמור להיות ביניהם קשר. אתר אחד יושב ברוסיה, ואתר אחד יושב באירופה, ואתר אחד יושב בכלל בתוניסיה. אנחנו רואים קידום של הרעיונות האלה, קודם כל ברמה הטכנולוגית. אחרי שעשינו את הבדיקות האלה, עשינו המון המון בדיקות בחברה, כדי לבדוק באמת שמדובר במשהו, אתר שהוא חלק מהמערך ולא אתר שהסתווה, אנחנו מזהים דברים שהם ייחודיים למערך הזה, כתובות IP למשל, שהן ייחודיות למערך הזה, וכל האתר שנמצא תחת הכתובת IP הספציפית הזאת, יושב על שרתים איראנים, ומנסה על שרתים שאיראן בעצם מתחזקת, ובעצם מנסה לקדם את הרעיונות האלה.
עכשיו בעצם מה לא לגיטימי בזה? בעצם אתה אומר לנו, הם לוקחים כתבות שקיימות במרחב החדשותי, ומייצרים מסביבם גל של פרשנויות, הרחבות, פרשנים שיתנו לזה את הממד הפרו-איראני. בסדר גמור, עושים את זה גם לכאורה במדינות אחרות, אם כל פרשן יש לו את האג'נדה שלו, מביאים אותו. אז יש אתר יותר מוטה ויש אתר יותר אובייקטיבי, וכל צופה יעשה את השיקול שלו.
יש אתר מוטה ויש אתר אובייקטיבי ויש אתר מזויף. זה ההבדל המרכזי. ההבדל המרכזי זה שבאמצעות דיסאינפורמציה, באמצעות כלים של התאיה, של פייק ניוז, של מידע כוזב, ניתן לשנות את אנשים תודעה וניתן להתניע מהלכים בקרב ציבור שהוא ציבור תמים, שלא מודע לזה שהוא קורא בכלל מידע שמכוון מראש. עכשיו, כשאנחנו פותחים כל כלי תקשורת, למשל בארץ, גם אם אנחנו יודעים את האג'נדה שלו, גם אנחנו יכולים להניח מה כתוב, אנחנו עדיין יש לנו את הערכה הבסיסית הזאת שמדובר בכלי תקשורת שהוא משתדל להיות אותנטי ואמין כמה שניתן. פה מדובר על מערך התאיה, מערך שמנסה לקדם רעיונות מוכוונים מראש. זאת אומרת, האתר למשל שמקדם רעיונות בארצות הברית ובאירופה, What's You Pick, הוא מקדם כתבות מאוד 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 ספציפיות שיוצרות תמונת מציאות קצת אחרת מתמונת המציאות שלנו. עכשיו, על אחת כמה וכמה, מה קורה שהאיראנים גם לא רק גונבים כתבות שתואמות את האג'נדה שלהם ושמות רק אותן כאילו זאת המציאות היחידה שיש, שהם גם עורכים את התוכן כמו שראינו במה שפרסם לפני 3 חודשים באתר הישראלי תל אביב טיים. באתר הישראלי ממש מנסים לשדר מסרים של הרתעה. למשל, במקום להגיד צהל, יעקב המדרור, איזושהי כתבה שהייתה שם שאני ממש זוכר, אלוף יעקב המדרור, משהו אמר, זה שצריך בעצם, אנחנו מוכנים למלחמה בסוריה וכל מיני דברים כאלה, ומה שהוא בעצם מנסים האיראנים לשנות זה להגיד, יעקב המדרור אמר, צריך לצאת למלחמה בסוריה, צריך להיות תוקפנים, זה דבר שיותר הרתעה בקרב הציבור הישראלי. עכשיו, הממדים של ההשפעה הם משתנים ממקום למקום. אבל בכל מקרה, זה לא לגיטימי ששחקן זר חיצוני, אנחנו גם יכולים לראות את זה למשל בבחירות האמריקאיות בשנת 2016, בבחירות לנשיאות צרפת, מאמצי השפעה זרים עולים ועולים ועולים ככל שהזמן עובר, ככל שבעצם הדבר הזה נחשף והופך להיות איזשהו משהו מקובל.
מה עושים עם כל המידע הזה שלכם? רוצים אותו בדוח מסודר, עם כל הפרק פרק, הכל מסודר ומובן לכל מי שמעיין בזה, אבל מה מעבר לזה? אתם שולחים את זה למעלה, לגורמים בעלי השפעה והכרעה בכנסת, או בתקשורת הישראלית, מה אתם עושים עם זה?
דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות זה כמובן החשיפה. אנחנו רוצים להעלות את זה, אנחנו רוצים אין לעורר את המודעות לפעילות כוזבת שכזאת, ואין בעצם לדווח לגורמים הרלוונטיים, למשל אם זה טוויטר או פייסבוק, שאחרי שבעצם ראו את הפרסום שלנו על תל אביב טיימס, הסירו את הפרופילים המזויפים האלה. אנחנו רוצים בעצם ליצור איזשהו מרחב נקי ככל האפשר מהפעילות הזאת, וכמובן שאנחנו מעבירים את זה לכל מיני גורמים. אתה יכול לראות, הרשת בעצם ביומיים האחרונים הייתה מלאה בזה. מה שזה עוד מאפשר, וזה דבר חשוב שלפעמים קצת נדחק לשוליים, הפרסומים האלה, מה שמאפשרים זה להגיע לעוד ועוד ועוד פעילות כזאת. על סמך המערכים האלה ניתן ללמוד כיצד אנשים עושים דיסאינפורמציה וכיצד אפשר לנטרל את זה מראש. זאת אומרת, על בסיס המחקרים האלה אפשר להגיע לעוד מחקרים, לחשוף עוד מערכים, בעצם לעצור את הפעילות הזאת, כי הפעילות הזאת היא פעילות לא לגיטימית, ובמידה מסוימת יכולה להיות גם מסוכנת.
יפה, אז בעצם הדבר הזה לא אמור להישאר אצלכם, אנשי ההייטק והסייבר, כל אדם בעצם בישראל ובכלל בעולם צריך להיות מודע לשטיפת המוח שמנסים להפעיל עליו, ועשה את שיקול הדעת שלו, אחרי לפחות שידע שזה מה שקורה. אוהד זיידנברג, חוקר בכיר בחברת קליר סקאי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, שיהיה שבוע טוב.
יום טוב, שלום.
ביי ביי.
שלום, אנחנו אומרים לחגית ללום, שלום לך.
שלום וברכה.
תושבת פסגות, ביישוב שלכם עמלים, נקרא לזה כך, על הנצחת זכרם של בני משפחת עטר, זיכרונם לברכה, שנהרגו כזכו לפני כחודש בתאונת הדרכים הקשה סמוך לים המלח, ואת חברה קרובה של המשפחה, ואתם ביישוב מצאתם דרך מעניינת, חשובה, ואפשר לומר גם יקרה, להנציח את זכרם.
כן.
במה מדובר?
אנחנו חשבנו איך אנחנו כיישוב, בשיתוף עם המשפחה המורחבת של משפחת עטר, הולכים להנציח אותם, איך בעצם אנחנו הולכים להנציח פה משפחה ילדה, משפחה שלמה של זוג עם שישה ילדים, ואנחנו חשבנו שהדרך הטובה ביותר להנציח אותם תהיה באמת לשים דגש על הנושא של המשפחה מצד אחד, ומצד שני לתת דגש על כל אחד מבני המשפחה בפני עצמו. ולכן החלטנו להקים מרכז, מה שנקרא מרכז לחיי משפחה, אצלנו ביישוב. מדובר על מרכז שיאגד בתוכו גם מרכז לחקר חיי משפחה, שזה על שם יהיה על שם ירי ושושי, שבאמת המשפחה הייתה משהו ככה גורם מאוד משמעותי מבחינתם. הם היו איזשהו דוגמה לזוג שככה המשפחה הייתה מאוד חשובה לו מכל המובנים.
רגע, לפני שנעבור לחלקים הנוספים של המרכז הזה, תסבירי לי מה זה חקר המשפחה.
זה יהיה מרכז שגם יהיו בו הרצאות בנושא הזה, ייצאו מתוכו כל מיני פרסומים בנושא של משפחה, מקום שככה באמת יתרכז בנושא הזה.
בהיבט הבריאותי, בהיבט הפסיכולוגי, בהיבט של יחסי הורים ילדים או יחסים בין בני זוג, זאת אומרת יש לזה הרבה מאוד כיוונים שאפשר להגיע אליהם.
כן, כן, זה, כמובן, זה, יש פה איזשהו בית של, כמובן, של זוגיות ויחסי הורים וילדים, ובכלל בנושא כללי, של, לא, לא משהו בריאותי, כן? כן. משהו ככה יותר גם חלק מזיוני. יהיו פה כמה אלמנטים, וזה כמובן יחבור למרכז כללי, שבו יהיו כמובן נושאים נוספים. קודם כל זה הנושא של זהירות בדרכים. בתוך המרכז הזה יש שם גם מרכז לימוד לזהירות בדרכים, יוכלו להגיע לשם בתי ספר וללמוד את הנושא, גם בצורה חווייתית, בצורה ככה מעניינת.
והמרכז הזה ללימוד נושא הזהירות בדרכים, למרות שנושא הזהירות בדרכים פתאום הופך להיות לקבל משמעות הרבה הרבה יותר דרמטית בהיבט
כמובן, כמובן.
הכולל, אתם מייחדים אותו דווקא לדמותה של אחת הבנות.
כן. אני לא זוכרת בדיוק לאיזה מבנה המשפחה, אני יכולה תכף להגיד לך.
אוקיי.
אבל כמובן שבתוך המרכז הזה, אנחנו נייחד לכל אחד מבני המשפחה מעבר לנושא הכללי של המשפחה, כמו שאמרתי, יהיה שם חדר לכל אחד מבני המשפחה, שמייחד למעשה את אותו בן משפחה, מה שייחד אותו, מה שהוא אהב, ככה נושא שמשך אותו יותר. אז אם זה יעקב ישראל שבאמת נמשך לספורט, אז יש שם אולם ספורט. להגיד לך כל אחד,
אז יש שם חדר אומנות על שם אתר התפארת,
וחדר
של מרכז טיפול אלטרנטיבי על שם ידיד, וגם משחקייה על שם התינוקת אביגיל. וכל הקומפלקס הזה מצריך מקום, יש כבר מקום ספציפי שאתם מדברים עליו?
כן, יש לנו במרכז היישוב איזשהו קומפלקס כבר סגור שמצריך די עבודה, ולכן המחיר הוא ככה די יקר. אנחנו צריכים לגייס 3 מיליון, מתוך זה 1.5 מיליון אנחנו מגייסים מתוך הציבור. אנחנו פונים לציבור בבקשה לעזור לנו להקים את המרכז הזה, ושאר הכסף אנחנו, יש לנו תורמים חיצוניים שיוכלו לעזור לנו, ולכן אנחנו כרגע יצאנו בקמפיין המונים לגיוס תרומות למתחם הזה שאנחנו מדברים עליו, שבאמת הולך פה להנציח, מדובר פה באמת על משפחה שלמה שאין שום דרך, זאת אומרת, לא נשאר אף אחד שיוכל ככה לעשות את זה במקומנו. אז לכן אנחנו במשפחה המורחבת עושים את זה, באמת מקום ככה ש יוכל להנציח באמת גם אותם כמשפחה, גם את הייחודיות שלהם כמשפחה, בסך הכל האירוע הזה קרה ככה ביחד לכל המשפחה, וגם לתת לכל אחד את הייחודיות שלו, לזכור כל אחד בפני עצמו. אם יבוא עוד כמה שנים, אנשים שלא מכירים ולא יודעים, ויראו חדר על שם ידיד, ויגידו מי זה היה ידיד, והתחילו לשאול שאלות, וככה יוכלו לזכור אותו. אז אנחנו את שלנו עשינו, כי אין לנו כרגע...
אז בואי תאמרי לי,
באמת, אנחנו...
את הפרויקט הזה כולו, את ההתרמה, זה יהיה בתאריך מסוים, או שאתם פורסים את זה?
אנחנו כרגע ב-30 יום של גיוס, Okay. יש אתר שנקרא JGIV, שמי שרוצה לתרום, זה jgiv.com, צריך להיכנס לשם ולתרום, אפשר לפרוס את זה לתשלומים, אפשר לתת תרומה אחת בבת אחת, וכן, המטרה שלנו בתקופה הזאת היא להגיע ל1.5 מיליון לגייס כדי להקים את המרכז הזה. אנחנו חושבים באמת כי ספגנו מכה מאוד מאוד קשה וכואבת, אבל אנחנו באמת חושבים איך לקחת את הדבר הזה וליצור ממנו המשיכיות וחיים. זה נקרא, הפרויקט נקרא ממשיכים חיים, וזה באמת מה שאנחנו מנסים לעשות כרגע. ואם נצליח, אנחנו, בעזרת השם, אנחנו נצליח. אז זה יהיה לטובת כולם.
תאמרי לך, חגית, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת, אני רוצה לגזול ממך עוד כמה שניות. היום, בערך חודש אחרי, איך היישוב מתמודד עם הטראומה הזאת שככה נפלה? בעצם, לפעמים יש טראומה שנופלת על על בית ספר, או כי מישהו מבית הספר נהרג ואיננו, או על גן, או על מבוגר. כאן זה, זה את כל הגילאים, זה חרז. איך היישוב מתמודד?
תראה, אנחנו באמת יישוב, שאם דיברנו על משפחה, אז אנחנו באמת יישוב שהוא כמו משפחה, ואנחנו מתמודדים עם זה גם, כל, גם ביחד, וגם כל אחד בפני עצמו ועם הילדים שלו. יש לנו כמה פרויקטים ככה פנימיים בתוך היישוב, יש קבוצות משותפות שמדברות על זה. אנחנו עוסקים המון המון בעשייה, גם הפרויקט עכשיו של הקמפיין זה חלק מהעשייה שלוקחת את את הקושי הזה ואת האבל הזה ומנסה לגייס אותו לכיוון חיובי. אנחנו השבת, אנחנו אחרי ה-30 למשפחה ביום חמישי, ואחרי שבת מאוד מאוד עוצמתית שהייתה לנו בשבת האחרונה, המשפחה המורחבת הגיעה ליישוב והייתה איתנו במהלך השבת. אנחנו ככה הרגשנו ממש חלק מאותה משפחה, חלק ממשפחת, מהמשפחה המורחבת של שושי ויריב, והרגשנו ככה מה שאנחנו מתחברים איתם. ואומנם בשבת אסור לכאוב, אבל זה חלק מהכאב ככה היה הדדי בינינו, ואנחנו באמת מנסים, תראה, אנחנו באמת, זה בכל הרמות, זה בבית הספר, וזה בגנים, וזה ככה ממש, אין כמעט ילד ביישוב שלא נפגש במקום זה אחר עם אחד מהילדים, אבל אנחנו באמת, אנחנו מאוד מאוד מוכוונים לגבי עשייה, ומנסים כמה שיותר לתעל את את הכאב, את האבל שלנו לכיוון של עשייה, אם זה ממש מילדי הגן ועד עד אנשים מבוגרים.
כן. טוב, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, מעבר לעניין לעניין של כל אחד מהפרויקטים שבתוך הקומפלקס הזה, שהוא יהיה חשוב מאוד לבניינו של היישוב ולהעצמת החברה שלכם כיישוב קהילתי, גם כמובן עצם הנושא הזה של הנצחת משפחה שלא נותר מי שינציח אותם מעבר למשפחה המורחבת. חגית ללום, חברה של משפחת אתר, תודה רבה לך. כן. על הדברים.
תודה, ובאמת אני ממש פונה לכל אחד שככה הנושא הזה חשוב לו, לעזור לנו ולתרום כדי להקים את המרכז הזה ולהנציח אותם דרך שראויה להם. תודה.
כל טוב, בשורות טובות, תודה רבה לך.
תודה, שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לפרופסור משה ארנס, לעורך הדין דורון טאובמן, לאוהד זיידנברג, לדוקטור יעקב ממרן, לחגית ללום, לכם על ההזנה, סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, חג אורים שמח, להשתמע.